האווירה של יש במשפחת אלקנה. הדברים הללו חשובים כדי להבין את הקרקע לצמיחתה של הדמות הזו. ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילה. ובכן, הכתוב יחזור על זה די הרבה, על הזיקה המיוחדת בין משפחת אלקנה ובין המשכן בשילה. הכתוב יספר לנו על התפילה, על הקורבנות, ובעצם זוהי התשתית שממנה צומח בסופו של דבר שמואל. הכתוב מאיר בערת אגב קטנה בסופו של פסוק ג', ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. כרגע זה מעין סרט שפותח, ואת הדמויות שאחר כך יתפסו מקום מרכזי כזה או אחר, הוא רק מצלם ברקע. הם לא תופסים עכשיו את הפוקוס של הצילום, אבל בסופו של יום הדמויות הללו תהיה להם משמעות. כרגע זו אזכור מקדים כדי להבין שהם קיימים שם, ויש להם תפקיד חשוב גם בנושא גדילתו וצמיחתו של שמואל. והיא היום ויזבח אל קנה ונתן לפנה אשתו ולכל בני ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר רחמה. כן, כבר עמדנו על האישה האהובה שדווקא היא עקרה. כתוצאה מכך באמת יש איזה רצון לפצות את האישה הזו. מציאות עצובה, והמציאות העצובה הזאת, שכפי שאמרנו הכרנו אותה גם בתורה, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. הנה העובדה שהאישה הפחות אהובה שיש לה בנים, גם היא מרגישה רגשות והיא טעונה בסערת נפש מן העובדה שמשדרים את חשיבותה הפחותה יותר, אבל היא כביכול מתנקמת או מבטאת את זעמה על העדפת האישה השנייה בכך שהיא מקנטרת אותה ומרגיזה אותה. וייתכן כי סגר השם בעד רחמה הוא הנושא שביחס אליו היא מקנטרת. היא אומרת הערות עוקצניות שבאות ככה לבטא את מר ליבה על העובדה שהאישה העקרה מועדפת, והיא אומרת לה, איך אומרים, איזה מגיע לך כזה. וכן יעשה שנה בשנה, ידי עלותה בבית השם, כן תחיסנה, ותבכה ולא תאכל. לא סוד הוא שגם בשגרה היומיומית, באיזשהו מקום, יש מתחים. אבל כשאתה בא למשכן, בא לתפילה, האירוע מיוחד הוא חגיגי, זאת היציאה מן השגרה, המשפחה כולה עולה לרגל, ומתכנסת גם לסעודת הודיה על או בקשה או תפילה, ובאופן טבעי הרגשות שם גואים, וכל אחד עלה ומציף את הרגשות הכואבים לו, את מה שמסעיר אותו, ודווקא שם על רקע הסיטואציה הזאת עולות ביתר שאת אותן מתיחויות שקיימות בשגרה, אבל אולי דווקא במשכן בשילה הן פורצות בעוצמה גדולה יותר. ויאמר לה אלקנה אישה חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך לעשרה בנים. ובכן, המציאות המרה שהייתה אצל חנה גרמה לה לא לרצות להיות שותפה פעילה בסעודה חגיגית שהייתה במסגרת העלייה לרגל. וניסיונותיו של אלקנה לפייס אותה, לעודד אותה, לחזק את ליבה, כולל האמירה התמוהה, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. לא, זה עם כל הרצון הטוב של אלקנה לפייס אותה, ואפילו אולי להעדיף אותה, כדי לפצות אותה משהו על מר ליבה, אין בכך כדי לפצות את החוסר הגדול שאין לה ילדים. ובאמת משפחות חסוכות ילדים, זאת מצוקה מאוד מאוד גדולה. הזכות ללדת ילדים, לגדל אותם, לטפח אותם, היא זכות גדולה, והיא איננה מובנת מאליה. אבל כמו כל מיני דברים אחרים, כל זמן שהכל עובד, אז אף אחד לא שם לב שיש לך את זה. אדם שרואה, נראה לו טבעי שהוא רואה. אדם שהוא הולך, נראה לו טבעי שהוא הולך. חלילה, אם יש איזו פגיעה במנגנון הראייה, או ביכולת להלך, פתאום כולם יודעים להעריך כמה חשוב הנושא הזה של יכולת הראייה. גם פה, כל עוד שיש לאנשים ילדים והכל מתגלגל טבעי, לא יודעים אולי להעריך את הדברים הללו, ולא יודעים להוקיר אותם, ואיזשהו מקום לא מוכנים להשקיע ולתת כיסוי לזכות הזו. אבל כאשר אנשים נמצאים במצב של חסר, אז הם יודעים אולי טוב יותר להבין מה גודלה של הטובה והברכה הזאת. בכל אופן, סערת הנפש שחנה נתונה בה, והיא נתונה בה, ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, והיא קמה מתוך רצון להתפלל, ואלי הכהן, שהוא בעצם הכהן הגדול, יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. במסגרת תפקידו להשגיח על העניינים שקורים שם, הוא יושב באיזה פינה אסטרטגית במשכן, כדי להשגיח שהכל יתנהל כראוי, ושלא תהיינה חריגות. שימו לב לפוזה של יושב, נראה שזה יחזור על עצמו, שהישיבה הזאת היא גם איזו סיטואציה שמסמנת איזשהו כיוון במצבו של אלי, שהוא כנראה כבר בשלב הזה אדם מבוגר, כפי שעולה מתוך ההמשך. והיא מרת נפש, ותתפל על השם ובכו תבכה. אנחנו יודעים, ונדבר על זה בהמשך, בעוד כמה פסוקים, שתפילתה של חנה הייתה לחזל דגם לצורה של תפילה אידיאלית. רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. הגמרא אומרת לנו שזאת הייתה הדוגמה שנתנה את ההנחיות לתפילה. התפילה היא תפילת 18. ועל בסיס זה קבעו חזל הלכות שעל פיהם התפילה בעם ישראל מתנהלת מימים ימימה. וחנה בתפילתה מבטאת את העניין הזה. מה המיוחד בתפילה הזו? ובכן, המיוחד הוא שהיא סוערת, היא מרת נפש, היא בוכה, קשה לה, אבל את כל כאבה היא מפנה לעבר הקדוש ברוך הוא. היא איננה מתנגחת עם פנינה, למרות שפנינה מקנטרת אותה. עוד מעט גם נשמע מפיו של אלי הערות, שאיך אני אומר, הן לא טקטיות, בלשון עמתה, עוד שנייה, ובאיזשהו מקום, במקום להתנגח עם אלי ועם פנינה, ואולי גם האמירה לא הכי חכמה של אלקנה, שהוא אומר את זה מתוך רצון טוב, אנוכי טוב לך מעשרה בנים, היא איננה מתנגחת עם אף אחד. היא סופגת גם בסערת הלב והמרירות הלב שלה, כל מיני הערות פוגעניות בעוצמה כזו או אחרת, ומתוך כוונות כאלה או אחרות של הסובבים אותה. והיא רואה את היחסים בינה לבין הקדוש ברוך הוא במרכז העניין. התובנה הזאת מביאה אותה גם לדור נדר, ותדור נדר ותאמר השם צבאות, אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו. ומורה, תער, ראינו את זה גם אצל שמשון, לא יעלה על ראשו. דהיינו מלכתחילה היא ביוזמתה מקדישה את הבן אם יוולד ותזכה לפרי בטן שישאר כל כולו קודש להשם כל ימי חייו. וקראנו רק בפרשת השבוע על הנזיר, והנה מורה לא יעלה על ראשו. יש נזירות עולם, שניים יש להם נזירות עולם בתנך, האחד היה שמשון ואחד היה שמואל. תר לא יעלה על ראשו, היה כי הרבתה להתפלל לפני השם ואלי שומר את פיה. ובכן, אלי מסתכל. עכשיו, מה היה מיוחד? המיוחד היא שהוא רואה את אישה מאוד מאוד כואבת, מאוד מאוד סוערת. ייתכן שאנשים במצבה של חנה היו זועקות, היו צועקות, היו מבטאות את מר ליבם וצערת נפשם בביטויים חיצוניים קולניים. וחנה היא מדברת על ליבה. רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. ובכן, הניגוד הזה בין השקט החיצוני ובין סערת הנפש הפנימית יצרו איזושהי מציאות לא שגרתית, שאנשים נמצאים בסערת נפש כזו של חנה, הם זועקים, הם צועקים, ואני אתן לעצמי שאנשים באים להתפלל במשכן כשיש להם מצוקות, כמו היום אנשים שהולכים לכותל ושם מבטאים את מר ליבם ואת בקשותיהם ואת מרי ליבם. והנה היא, למרות צרת הנפש וניכר בשפת הגוף שלה שהיא כל כולה נסערת, ועם כל זאת, כפי שכבר אמרתי קודם, היא לא יורה החוצה, היא כל כולה ממוקדת בזיקה אל הקדוש ברוך הוא. ויחשבה אלי לשיקורה, כי ההתנהלות הלא שגרתית אמרה שאולי היא, איך אומרים, שטויה קצת. יש לזה סיבה, כי אנשים באים ועושים שם קורבן שלמים ועושים סעודת בשר ויין חגיגית, ובדרך כלל אנשים עשויים או עלולים להגיע גם אחרי סעודה שבה גם שתו יין, קצת ככה לא לגמרי מאופסים. ואולי זאת הסיבה שאלי מסביר באמצעות העניין הזה את הסתירה. הוא ציפה לראות אישה זועקת והיא שותקת, אבל מצד שני היא מאוד צוערת. ולכן באיזשהו מקום חשב שאולי השכרות קצת מטשטשת ומבלבלת את דרכי התגובה של האישה הזו. ויאמר אליה אלי, והיא צריכה, הוא צריך הרי בתוקף תפקידו לדאוג שאנשים לא ייכנסו שטויי יין למשכן. נכון שהיא לא באה לעבוד, אבל בכלל לא לכבוד הוא שאנשים שטויים יסתובבו במשכן, זה לא מכובד. ובתוקף תפקידו הוא משגיח על העניין, ואז הוא פונה אליה בלי לברר, על סמך השארתו בלבד הוא פונה אליה וכבר מטיח בה, עד מתי תשתקרין? הסירי את ינך מעלייך. ובכן, הוא בא בתביעה, הייתי אומר, פוגענית, ועוד מישהו שפוגע בה, מלבד הדברים שכבר היו קודם. ושוב, גם היא באצילותה. ותן, חנה ותומר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, כי הרי לא אכלה ולא שתתה כלום, כפי שראינו קודם כשהייתה מרת נפש. כולם ישבו, אכלו ושתו, אבל היא לא הייתה מסוגלת לאכול. ולכן היא קמה, כשהיא עדיין לא אכלה ולא שתתה, ועל כן היא באה ומסבירה לאלי, ואשפוך את נפשי לפני השם. תראו איזה ביטוי, ואשפוך את נפשי לפני השם. תפילה שכל תמציתה לשפוך את הנפש לפני השם. לכן התפילה הזאת רוממה מאוד, עוצמתית מאוד, ולא בכדי ראו חז"ל בתפילה הזאת דגם לתפילת 18 לאומה כולה, לדורותיה, שיעמדו אנשים ויתפללו מתוך סיטואציה כזאת של עמידה נוכח השם. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, היא מבקשת, ובאצילותה במילים עדינות מהירה על ההתנהלות או בחשדנות שמשמיע כלפיה אלי הכהן. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי אני באמת אינני אישה קלדת שתיינית שבאה במצב כזה אל המשכן, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. דיינו, נכון, אני סוערת ואני כואבת, ונכון שאינני מגיבה ככל האדם, אלא אני עצורה כלפי בני אדם, אבל אני בהחלט מתפללת מול הקדוש ברוך הוא בעוצמה רבה ובעומק רב, אבל מתוך שקט נפשי ומתוך אמונה גדולה. אני מבין את דבריה של חנה, הוא מאוד מתרשם מהם, ולכן הוא גם בתשובתו לא רק מקבל את הערתה, הוא אפילו גם מבליע איזושהי התנצלות. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. כי באיזשהו מקום הוא מרגיש שהוא פגע בה, והוא כאן מברך אותה שאכן תזכה שתפילתה תענה. ואז היא מוסיפה, ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך. לכן אל תרגז עליי, אין סיבה שתרגז עליי. ולאחר שהיא פרקה את מר ליבה, את תחושותיה הקשות, ביחס לכל מה שמסעיר אותה, ותלך האישה לדרכה ותאכל. הנה עכשיו, לאחר שהיא פרקה את מר ליבה, אחרי שהעול הכבד על אישיותה קצת פג לאחר התפילה, הרי היא יוכלה לאכול, והיא חוזרת ומצטרפת למשפחה, ופניה, דיינו, פניה חמורות הסבר והקשות שהיו לה קודם, לא היו לה עוד. דיינו, היא שינתה את מבא פניה, כי התפילה עשתה הרבה, ושינתה גם את מבא פניה, את תחושותיה ואת הרגשתה. היא חוזרת ואוכלת, והמשפחה מסיימת את הדברים. וישכימו בבוקר, ושוב לפני שהם נפרדים, והשתחוו לפני השם, לפני שהם משתחווים, לפני שתחוויית פרידה מן המשכן, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה. וכפי שהכתוב יזכיר ויזכיר, הביקור הזה הוא תקופתי. מפעם לפעם הם עוזבים את הכל, עושים קאט לשגרה היומיומית, ועולים אל המשכן לתפילה. וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכרה השם. ויהי לתקופות הימים, ותער חנה ותלד בן, ואכן זכתה חנה שתפילתה תענה, והיא הרתה אחרי שנים של עקרות, וכשהבן הזה נולד, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאלתיו. אז קודם כל, היא נותנת לו שם. אין ספק שהשמחה בבית הייתה גדולה מאוד, בוודאי של חנה עצמה, בוודאי של אלקנה אישה. ובאיזשהו מקום אני מתאר לעצמי, תמיד לידה במשפחה מוסיפה נופך משלו ומוסיפה שמחה. אינני יודע מה חשבה פנינה על כל העניין הזה, וזה גם לא כל כך מעניין, לפחות הכתוב לא מתייחס לעניין כרגע. בכל אופן, השם שמואל, לכאורה היו אומרים תמיד שתחיל לו שאול, כי אם השם שאלתיו. אבל האמת היא ששמו אל, שמו, מהותו, כל כולו, הקדוש ברוך הוא, שמו אל. כל כולו קודש להשם, כל כולו מיוחד להשם. ולכן היא אומרת, כיוון שכל כולו מיוחד להשם, כפי שהיא נדרה, כפי שהיא ציפתה, כפי שהיא רצתה, הרי במידה רבה העובדה שהוא עדיין אצלה, כי מהשם שאלתיו. דהיינו, כיוון ששמו אל ומהותו כל כולו קודש להשם, הרי העובדה שעדיין נמצא איתה בבית, כפי שהפסוקים הבאים יספרו, הוא כי זה על תקן השאלה. עכשיו תחשבו מה עושה האישה הזאת, ובעצם אחרי שהיא זכתה סוף סוף לפרי ברטן, אחרי שנים שהבית ריק, וסוף סוף נולד הילד, וכתוב מספר לנו שבשנתיים שלוש הראשונות שהיא עדיין העניקה אותו, הוא נותר איתה בבית. וכשהמשפחה המשיכה במנהגה לעלות מעת לעת למשכן, והיה על האיש אלקנה וכל ביתו לסבוח להשם את זבח הימים ואת נדרו, אותה עלייה לרגל נדרו, תקופתית שהמשפחה נהגה בה מימים ימימה, אבל בפעם הזאת, לאחר לידתו של שמואל, וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער, וביותיו, ונראה את פני השם, וישב שם עד עולם. לכן אני משאה אותו כרגע, הוא קטן מדי, קשה לי, אחרי הלידה להיטלטל, קשה לטלטל לתינוק, הדרך קשה לו, אנחנו נשאר בבית, לא נצטרף לעלייה המסורתית של המשפחה, לכשיגדל, אנחנו נצטרף לעלייה של המשפחה, אבל אז אני אפקיד אותו שם, כפי שהבטחתי. והוא ישאר שם לאורך זמן. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי את גומלך אותו, אך יקם השם את דברו. ובכן, אכן זכינו שהשם זיכה אותנו במה שהתפללנו אליו, ושנמשיך הלאה לזכות ולרוות ממנו טובה וברכה. ותשב האישה ותנק את בנה עד גומלה אותו. שנתיים שלוש, לא יודע בדיוק, הכתוב שותק בעניין. ותעלהו אמה כאשר גמלתו. הנה טקס על העתו של שמואל למשכן, ובעצם הפקדתו במשכן. והיא מביאה קורבן מיוחד כדי להודות על כל אלה. והיא עולה איתו בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח ונבל קד יין, ותביאהו בית השם שילו, והנער נער. נער זה קטן, תלוי, כמו, זה לא גיל, כמו שישוע בינו נער, לא ימיש מתחול, הוא בן 50 וכמה. אבל על משה כתוב שבת פרו פתחה את התיבה וראתה והנה נער בוכה, ותומר מילדי העברים הוא זה. ואנחנו יודעים שהוא היה בן כשלושה חודשים, כפי שותצפנו שלושה ירחים ולא יכלה עוד עצפינו, ואת הוא היה נער. זה לא גיל, אלא שהוא איננו עצמאי, הוא תלוי במישהו, הוא כפוף למישהו. דיינו, הוא עדיין בשלב שהוא צריך הדרכה, והוא תלוי במישהו וזאת גם מסירות גדולה. וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. ותאמר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה ניצבת עמך בזה להתפלל על השם. אינני יודע אם אתה זוכר, אבל לפני כשלוש שנים, אולי יותר, כי אם היא בן שלוש, אז חוסיף עוד אחד שנת ההיריון וכל מה שכרוך בך. הנה, לפני שנים ספורות עמדתי פה, והארת לי הערה על תפילתי, וברכת אותי שאני אזכה בפרי בטן, זכיתי. הנה, אל הנער הזה התפללתי. וכן, הנה זכיתי. והקדוש ברוך הוא, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. אבל נעדרתי והבטחתי אז שאני אעביר אותו, וגם אנוכי ישלטיהו להשם כל הימים אשר היה הוא שאול להשם. היינו כל זמן שהוא חיה הוא שייך קודש להשם, והשתחו שם להשם. באמת המעשה הזה הוא מעשה מיוחד במינו. אני אקדים את מה שאני ארצה להגיד בפרק ב' פסוק י' וילך אלקנה רמת על ביתו, והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. דיינו, אלי הכהן מקבל אליו אחריות. בתווך בין פסוק א' לפסוק י', שזו תפילת חנה, תפילת ההודיה שלה, על זה שהיא זכתה בפרי הבטן, בניגוד לתפילה של הכמיעה טרם שהיא זכתה, מה שדיברנו בפרק הקודם. השאלה הגדולה היא באמת, ותכף נגיע לתפילה הזו, ששוב מרוממת את חנה מאוד מאוד, ולא בכדי הפכה הפרק הזה עד אחרי תפילת חנה מפתיר לאלף של ראש השנה. באמת הנושא הוא מורכב מכמה רובדים, אבל אין ספק שהתפילה ויסוד התפילה ותשפוך את נפשה לפני השם הוא אחד הרובדים של הזיקה לראש השנה. השאלה ששאלתי גם בשיעור הקודם, מה השם אלי שחנה נדרה נדר? בסדר, אז היא נדרה נדר, ואני מבין בהחלט את חנה, אבל הוא לא פתח בייביסיטר במשכן, ויש לו כמה דברים לעשות, חוץ מלטפל בשמואל הקטן, שהוא בן שנתיים, שלוש, והוא לא פרייר של אף אחד, וזה באמת מאוד נחמד, טוב, בסדר, עכשיו לטיפולך. אני חושב שהדברים באמת מורכבים, והם חלקם נעוצים במה שנקרא בהמשך פרק ב', על ההתנהלות השלילית של בני אלי. אלי כנראה מזהה כבר בשלב הזה שבניו לא בדיוק הולכים בדרך הראויה, והוא מבין שהם לא יהיו אלה שעתידים להמשיך את הנהגתו. ובאיזשהו מקום, עם צביעות עין של אדם גדול, ואלי היה אדם גדול, הצליח לגלות ולזהות שאותו שמואל הקטן, מבחינת מה שהכתוב אומר, גם במעלליו התנקר נער. מישהו גדול עם פוטנציאל גדול מזהים כבר בקטנותו, בהתנהלותו, ברק עיניו, בדרכי התגובה שלו, איך אומרים, יש לו פלפל, הבחור הזה יש לו פוטנציאל גדול, ומי שיש לו עין חדה יכול לקלוט את הדברים. ואני חושב שאלי זיהה בשמואל פוטנציאל גדול, וזאת הסיבה שהוא גם השקיע בו והיה מוכן להשקיע בו בשביל לגדל אותו כמי שעתיד בבוא היום לרשת אותו, כי הוא ידע שהבנים שלו כנראה, איך אומרים היום, לא בכיוון, וצריך למצוא דרך לגדל מישהו אחר שבבוא היום יוכל למלא את התפקיד. ואני מזכיר שוב את אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו במהלך החיים, שאנשים בונים הרבה פעמים מפעלים גדולים בכל מיני תחומים, בתחום הרוחני, בתחום החינוכי, בתחום המסחרי, בתחום הצבאי, בכל תחום. ואנשים לפעמים מאוד מוצלחים, מאוד מוכשרים, במהלך חייהם יוצרים מפעל חיים מאוד מאוד מרשים. אבל לא די בכך. צריך לדאוג לכך שבמהלך חייך תכשיר מישהו לצדך, שיכנס לעובי הקורה וימצא בבוא הזמן את היכולת להיכנס ולגלגל עלה את המפעל הגדול הזה. כי אם לא, יש חשש גדול ומשמעותי שהעסק הזה יתרסק. יש הרבה ישיבות גדולות וטובות שלאחר שראשי הישיבה של הדור הקודם הסתלקו ונכנסה שם מלחמת עולם, וישיבות מפוארות, בלי להזכיר שמות, אתם גם קוראים חדשות בעולם החרדי של מלחמות עולם, וישיבות מפוארות ביותר מתרסקות לרסיסים, חבל על הזמן. ואני אומר שוב, אם אנחנו מדברים פה על ישיבתנו, ודווקא סמוך להזכרה לרב ליכטנשטיין, ולפני שנים ספורות של הרב עמיטל, בנו באמת מפעל לתפארת, וזכו, והיה להם את החוכמה ואת התבונה, להעמיד אנשים, ובמהלך חייהם, בזמן שהם לגמרי היו בכוחם, להעמיד את האנשים שבבוא היום ייכנסו במקומם, לעשות איתם חפיפה. לא רק לסמן אותם, אלא לעשות איתם חפיפה בתפקיד, לסמן להם גבולות גזרה, לסמן להם כיוונים. נכון, כל אחד יש לו את העקרונות שלו, את האופי המיוחד שלו, ולא הרי זה כהרי זה, וגם זה חלק מהמסר הגדול והחשוב שלמדנו כאן, ובאמת היכולת להכניס אנשים בחייך שיכנסו לתפקיד, יש בו דבר גדול שיש לו בצידו להבטיח, אף פעם אין הבטחה, אבל לעשות את המיטב והמרב מן העשייה של בני אדם שיכולים לעשות כדי לשמר את הדברים ומפעלים יפים שנוצרו. אני אומר את זה ביחס גם לשיעור שלנו בהקשר למעבר ממשה ליהושע, מה שדיברנו בהתחלת השנה, לבין המעבר מיהושע לתקופת השופטים. זכה משה וגידל לצידו את יהושע במשך כ-40 שנה, ובאמת הצמיח דמות שהובילה הלאה והשלימה את מהלך הנהגתו של משה. מאידך יהושע, ושוב הזכרנו את זה בהתחלת ספר שופטים, אני לא יודע במרכאות את מי להאשים, האם יהושע או שלא היה עם מי לעשות את המבצע הזה, צריך גם שימצא מישהו ראוי, כן? אני לא יודע מה היה קורה אם חנה לא הייתה מביאה לאלי את שמואל, אז לא יודע בדיוק מה היה עושה שם בסיטואציה שנוצרה. בכל אופן, גם זאת סייעתא דשמיא, שימצא מישהו לצדך שתוכל לטפח אותו. סייעתא דשמיא נוספת היא לסעות אותו ולהחליט שאתה מטפח אותו, אתה מצמיח אותו. ודבר שלישי, שזה גם יצליח, כי אתה יכול לזהות מישהו ולקדם אותו, ובסוף הוא יחליט שהוא הולך לעשות הייטק. זכותו, אבל את הפרויקט שלך לא רוממת. במילים אחרות, צריך פה, כמו בכל דבר אחר, צירוף נסיבות של סייעתא דשמיא, אבל באיזשהו מקום כדאי לתת את הדעת לעניין הזה, דומני, שזה הסוד לסיבה מה רעש אלי, לקחת את שמואל התינוק, לאמץ אותו ולטפח אותו. ואל יהיה מופלא בעיניכם העניין הזה, זה רק להשלמה, תותחי על בכל מיני תחומים, בכל תחומים. כולם יגידו לכם שהמוזיקאים הכי מפורסמים ניגנו כבר קוצרטים באיזה גיל? חמש, נכון? יגידו לכם כולם שהספורטאים שלקחו מדליות אחרי כן בגיל 16 או 19 באולימפיאדה לא התחילו את זה באמצע התיכון. זה דברים שהם התחילו בקטנותה. ומישהו שם עליהם עין. מישהו שם עליהם עין שהם היו קטנים והחליט לטפח אותם ולהשקיע בהם והצמיח אותם. כך גם בתחומים אחרים. אנשים טיפחו כישרונות, החוכמה היא לאתר את הכישרון, לזהות אותו ולטפח אותו. ולכן, במכינה זאת, גם בתחום הזה, אני חושב שקרה פה תהליך דומה, וזאת הסיבה מדוע אלי אימץ את שמואל, למרות שעל פניו זה נראה משהו הזוי, ואני חושב שכל הקומפלקס הזה שתיארתי אותו, הביא לתוצאה שדיברנו. כן, בבקשה, רצית לשאול להעיר.
כן, כן. ביחס למילים של חנה, אנחנו רואים, אני חושב, תיבולת, מרתקת בין פול לבין מגילת איכה, כי גם כתוב באיכה, כאילו, בהי מעלה, ובחות יתקב הלב, אז בשם זה היה קושי ממש עצום, אז
הביטוי מבטא עוצמת רגשות גדולה. אוקיי. בורד, כן, בבקשה. תראו, יש שתי פונקציות. יש פונקציות של הנהגה, שהיא לא חייבת להיות דווקא מיישבת שלי, מי שראוי להניג. יש פונקציה של כהן גדול, שזה תפקיד שהוא יכול להיות גם המנהיג הגדול. זה יכול להיות מנהיג, הייתי אומר לו, במרכאות טכני. זאת אומרת שהוא ממלא פונקציות טכניות של מה שיכול לעשות רק הכהן הגדול. אם יזכה אותו כהן גדול גם להיות מנהיג, זה כבר תלוי באישיות שלו. יכול להיות ש נפריד בין תפקיד ההנהגה ותפקיד הכהונה. זה לא חייב להיות חופף. אז יש תפקיד של כהונה שהיא פונקציה הלכתית של עבודת המשכן או מקדש בהמשך, שרק כהן מורשה לעשות דברים מסוימים. ויש את ההנהגה. האם שני הדברים יתאחדו באותה דמות או שמה יפוצלו, זה כבר תלוי באופי של הדמות. כיוון שלא נמצא מישהו שיהיה כהן, אז היה לוי. מוריי ורבותיי, תפילת חנה. תראו, תפילת חנה היא, יש בה מוטיב אחד עם הרבה מאוד דוגמאות. והאמירה של חנה הוא אחד. קדוש ברוך הוא יכול לשנות מצבו של אדם מקצה לקצה. ממציאות של no chance להצלחה אדירה, או מהצלחה אדירה להתרסקות. ובעברית קלה, אל לנו לשבת עם תעודת ביטוח בכיס. או ביוש, כשאתה נמצא במצב של עין, זה עוד לא אומר שהמציאות לא יכולה להשתנות מן הקצה לקצה לטוב. והפוך, כשאתה על הסוס והכל בסדר, אל תבנה על זה יותר מדי, כי גם יש ביטוי שאומר לא לעולם חוסן. הכל יכול להשתנות. הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את מצבו של האדם מן הקצה לקצה. כמובן שחנה אומרת את זה על בסיס מה שהיא חוותה. כי שנים רבות של הקרות שנראו ללא אופק, ללא סיכוי, השתנו והפכו אותה לאישה ולדנית שילדה מישהו. בהמשך, כפי שתקראו ונראה את זה ביחד בפרק ב' בפסוק א', שחנה ילדה עוד חמש פעמים חוץ מזה. כי כתוב בפרק ב' פסוק א', כי פקד השם את חנה ותר ותלת שלושה בנים ושתי בנות מלבד שמואל. זאת אומרת, היא זכתה בעוד פרי בטן. אז מישהו שנראה לכאורה חסר סיכוי להוליד ילדים הפך להיות מרובה ילדים. ואילו גם מי שיש לו את כל הילדים, זאת לא תעודת ביטוח שהוא יזכה לראות אותם בריאים ושלמים עד סוף ימיו. אומרת, אנחנו לא יכולים להסתובב בחיים עם תעודת ביטוח עוד דקותיים. ואכן זה מה שהיא אומרת פה. ותתפלל חנה ותאמר, אלץ ליבי, שמח ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי. אם אויביה אולי היו בין השאר פנינה, כל אנשים שכנתרו אותה, כי שמחתי בישועתך. ושוב, כל ביטויי ההודיה והשמחה מופנים מול הקדוש ברוך הוא, כי הוא מקור הכל. אין קדוש כהשם, כי אין בלתך. ואין צור כאלוהינו. צור זה ביטוי שמופיע רק בפרקי פיוט בתנך, והוא כינוי לקדוש ברוך הוא. כמו שיש צבאות ושדאי ואל וכל מיני, אז יש צור. צור הוא ביטוי לקדוש ברוך הוא שמופיע רק בפרקי שירה, שהביטוי של צור הוא משהו עוצמתי. צור זאת אבן חזקה, מקור הכוח, מקור העוצמה. כשרוצים לבטא בשעה שהקדוש ברוך הוא מקור העוצמה, מקור היש, מקור הכל, מתייחסים, משתמשים בביטוי צור. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה. דיינו, תכף שנייה אני אעצור לשמוע את כל הערות ביחד. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה. דיינו, אל תפתחו פה גדול בעברית קלה היום. כן? יצא עתק מפיכם. דיינו, אתם עלולים להתרברב ולהשמיע דברים מעוקמים, מעוותים. כי אל דעות השם, קדוש ברוך הוא יודע את האמת, ולא תחזית כזו אחרת של בני אדם, ולא לקדוש ברוך הוא נתקנו עלילות. הוא זה שמתכנן, שמתקין, מארגן את העלילות. העלילות זה את המעשים, כן? מה שעוללת, מה שעשית, את העלילות, את המעשים בעולם. קשת גיבורים, אדם עם קשת ביד נחשב גיבור, אבל הוא יכול למצוא את עצמו מהר מאוד במצב של חטים, במצב של מחיטה, של פחד, חסר יכולת להגיב. ואילו מידך ונכשלים, אדם שהוא חסר כוח, המנוגד לגיבור, יכול למצוא את עצמו בעוצמה רבה, עזרו חיל, הוא מקבל כוח. ואת זה שקודם היית עם קשת, זאת אומרת, תחלתי ביטוח, שאתה תישאר ככה לעולם עם עוצמה, ומי שחסר כוח, לא חייב להיות כך לאורך כל הדרך. שבעים בחב, נזכרו. דהיינו, יש אנשים שהיה להם הרבה לחם, היו שבעים מאוכל, אבל הם הפכו להיות אנשים שצריכים ללכת להסתכל, לחפש קצת, או, קצת כסף, שיש להם מה לאכול. ורעבים, ואנשים שהיו רעבים, חדלו. דיינו, חדלו להיות רעבים. שוב, מי שסווה לא בטוח תמיד יהיה סווה. ומי שהוא רעב, לא בטוח שהוא שער תמיד רעב. המציאות בעולם דינמית, ואנשים יכולים שמצבה משתנה מהקצה אל הקצה. והכל תלוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא הכתובת, ואליו יש לפנות, בין במצבים של הודיה ושמחה על היש, ובין במצב של חוסר, ובבקש שיהיה את מה שאין. עד הכרה ילדה שיבה, עד הכרה עקרת עד. מי שנחשבה כעקרה לעד ילדה שבעה. במקרה זה היא ילדה שישה רק, אבל שבעה זה ביטוי של ריבוי. ורבת בנים אומללה, מי שיש לה הרבה בנים עוד לא בטוח שהיא תהיה לאורך שנים עם כל הבנים הללו, היא יכולה להיות פתאום אומללה ולאבד את כל צאצאיה. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, מה שאמרנו קודם. זה בעצם כל הזמן הוא חוזרת על אותו רעיון בדוגמאות שונות. השם מוריש, די, הוא הופך מישהו שעשיר לרש, הוא מעשיר, לוקח מישהו שעני והופך אותו לעשיר. משפיל, אף מרומם. מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. אדם יכול להיות דל, יכול לשבת על אשפה, הוא יכול להיות אביון, אבל הוא יכול להרים אותו, להושיב אותו עם נדיבים, עם אנשים עשירים. וכיסא כבוד ינחילם, במקום שישבו קודם באשפה. כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. הקדוש ברוך הוא השליט בעולם, הוא זה שיצק את הארץ, הוא זה שמנהל אותה, הוא שבונה את העולם ומייצב אותו, וכיוון שכך הוא יכול ברצונו לעשות כל דבר ולשנות מצבם של בני אדם מן הקצה אל הקצה. רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידמו, שון מוות ממש. כי לא בכוח יגבר איש, דיינו לא בשוקי האיש ירצה, כן? ולא גבורת הסוס יחפץ, אלא השם הוא זה שדואג למה ש... השם יחתו מריביו, שרוצה להילחם בו, הוא יגרום להם למחיתה, לפחד, לאויביו. עליו בשמיים ירם השם, ידי נפסי ארץ, קדוש ברוך הוא ירעים את קולו, וידון גם אנשים שנמצאים ברוחקים, מנותקים, במקומות נידחים או במציאות נידחת, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. אז הוא יכול לרומם את מישהו רוצה להפוך אותו למלך, הוא יכול להרים את מישהו שרוצה למשוח אותו ולגדל אותו. במילים אחרות, משפט אחד, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, וכל השאר וריאציות שונות בתחום כלכלי, בתחום לידת ילדים, בתחום מה שאתם רוצים. שהמסר המרכזי, טוב להודות להשם. זאת הכתובת הבלעדית שיכולה לעצב את המציאות, ואל לו לאדם להיות מיואש כשהוא במצב של חוסר, ואל לו להיות בטוח כשהוא במצב של שפע. תזכור תמיד את הפנייה אל הקדוש ברוך הוא ואת התלות המתמדת בו. זאת אמירתה של חנה בתפילת ההודיה שלה, זה המסר שמשלים את מה שאמרנו גם בתפילת העין שהיה טרם הרתה בפעם הראשונה. כן, הערות, שאלות, בבקשה.
זה עדיין על הפרק הקודם, מה הרעיון של שיהיה לחנה ילד אם היא מקדישה אותו לקדוש ברוך הוא?
תראה, כשאדם נמצא במצוקה, הוא אומר, אני מבינה שיכול להיות שאני לא זכאית שיהיה לי ילד בכלל. אני מעדיפה שיהיה ילד באשר הוא יהיה, ובלבד שיהיה לי ילד. זה כמו הסיפור במשפט שלמה. האישה אחת, זה הילד שלה, אומרת, כן, תנו לה את הילוד החי, באמת אל תמיתו, אימו. מצד שני, זאת שזה לא שלה, היא אומרת, גזור הוא גם לי, גם לך לא יהיה. כשאדם רוצה משהו, אז הוא לא עושה חשבון מה אני ארוויח מזה. אם הוא רוצה להשיג איזשהו, ויש לו עניין להמיץ צאצאים בעולם, במיוחד שהוא לא שם אותו באיזה מקום גרוע, במשכן, בעבודת קודש, וכו' וכו', אז הוא אומר, אם זה המחיר שאני צריך לשלם לעניין הזה, שווה לי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, בתור חבר'ה צעירים, תסתכלו על זה אחר לכם מזווית אחרת. תראו רבותיי, הילדים של כל אחד ואחד, לכל אחד יש שאיפה שיהיו ילדים ויגדלו, וגם ההורים שלכם היו כאלה, ברוך השם זכו כל אחד לילדים כמוכם, אבל אתם לא רוצים להיות מתחת הסינר של ההורים שלכם. אתם מרגישים רשות עצמאית, נכון, אתם צעירים עדיין, אבל בסך הכל השאיפה שלכם לעמוד על הרגליים שלכם. אתם לא מאוד מאוד לא אוהבים, ולא רק בגיל הזה, בגיל הזה זה חזק, לפעמים גם מגיבים קפה, קשה, שההורים עליכם, כן תעשה, לא תעשה, כן תלך, לא תלך, תגור פה, תלמד שם, תעשה ככה, תלך עם ההוא, אל תלך עם ההיא, וכן הלאה וכן הלאה. מוריי ורבותיי, אנשים לא אוהבים שמנהלים להם את החיים, בשום שלב. ולכן, וזה גם האמת, בסופו של יום, אתה לא מסוגל לדעת מה קורה עם הילדים שלך כל הזמן. גם אם אתה מדבר איתו, כמה זמן אתה פוגש אותו במשך היום? ואם הוא בחור פתוח ומספר לך, אם הוא רוצה לספר לך, הרי חלק בכלל לא מספרים להורים שום דבר. אתה יכול לא לשתף אותם בכלל אם אתה לא רוצה. והרבה בנים במיוחד לא משתפים. לא מספרים. ובאיזשהו מקום, בדרך כלל, לא, אין כללי. אבל ככה, סטטיסטי. ובאיזשהו מקום, אתה לא יודע באמת מה קורה. אז בסופו של דבר הילדים לא איתך. ואני אומר, גם לא צריך לרצות את זה. יש הרבה הורים שרוצים שכל הילדים יגורו לידם. יהיו, אולי הילדים זה לא חיות מחמד שלי, שהם צריכים לבדר אותי, הם צריכים לשבת לידי ולשעשע אותי כל הזמן. הם לא חיות מחמד. הם אנשים עצמאים, בעלי זהות, בעלי שאיפות, בעלי רצונות. אני מקווה שהשאיפות יהיו רוממות, שהדברים יהיו טובים, אבל הם לא צריכים לעשות את זה ליד הבית שלי. הוא יכול לצאת לשליחות במקום כזה בארץ או מקום אחר, לעשות פעילות כזאת או אחרת. הוא יבחר יחד עם בן בת זוגו, כל אחד את חייו, את מסלול חייו. הוא יבחר לעצמו את... כן, כל בן בת יבחר אם מי שבנתה בנו את ביתם, אם צאצאם את הדברים, והם יחליטו איך לחנך את הילדים, ובאיזה בית ספר, ובאיזה סגנון, וכו'. ובסופו של דבר אתה נשאר, ויותר טוב שלא תתערב יותר מדי. בן, אם יש משהו קטסטרופה, ואתה חושב שיכול להיות פיקוח נפש, אוקיי, אל תחשה. אבל מעבר לכך, אל תתערב. תן להם לחיות, תן להם להוביל. גם אנחנו לא אהבנו כשההורים שלנו ישבו לנו על הזנב. אז אני אומר את זה גם כמדיניות, אני אומר את זה גם לאחרים. אל תשע. פעל, הייתי פה לפני איזה זמן באיזה משהו, באיזה מקום, ואמרו, כן, תגיד לכולם שהם יגורו פה. אמרתי, אתה שאלת ההורים שלך איפה לגור? אז למה אתה רוצה שאני אגיד להם איפה לבנים שלך לגור? מה? תן להם לחיות, הם יגורו. תעשה שבכלל, כמה שאתה תנג'ס אותם יותר שיעשו ככה, או יגורו פה, הם דווקא יעשו את ההפך. אם תשתוק, הם יבואו לידך יותר, וישמעו יותר בקולך. צריך להיות עם טקט, ולא להיות דורסני. אז אני לא מספר את כל הסיפור הזה, כנגד העניין הזה. בסופו של ים, גם אם לא מצלתי אותו במשכן אצל אלי, הוא לא איתי. הוא בבית ספר, הוא בגן, הוא חוזר לישון בבית, וכו' וכו'. בשלב מסוים גם לא חוזר לישון בבית. הוא עוזב את הבית, הוא הולך, הוא עונה את החיים שלו. רוב הזמן, האדם לא נמצא ההורים שלו, בחיים שלו, לא בזמן בחיים. גם אם אתה עוזב את הבית בגיל 18, או אם חייב לראות משיבת תיכונית בגיל 14, אז הם בעצם, כמה זמן היו עם ההורים? רוב הזמן החיים לא עם ההורים, אתה לא יודע מה קורה איתם, לא בישיבה תיכונית, ולא בצבא, ולא בישיבה, ולא באוניברסיטה, ולא כשמתחתנים בבתים שלהם, מפעם לפעם, פעם בי מגיעים לשבת, וגם אז חלק מהזמן מתפללים, וישנים, ואוכלים, אין לך לסף איתם בארבע עיניים, שמוע כל פעם ככה, ויש דברים, בסדר, אתה רואה שהוא מרגיש טוב, הכל בסדר, מצב רוח טוב, יאללה, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להיכנס לו לחיים שלו, לזה גם לא. אני אומר, כולנו בסופו של דבר שמים את הילד שלנו במשכן בשילו, אחרי הכל, בסופו של יום. כן? הם מתפללים טוב שיהיה אלי הכהן שידריך אותם, ושבני אלי לא יהיו סביבו יותר מדי, נכון? שיהיו לו חברה טובה מה שקוראים, לא כמו בני אלי, ושהוא יצמח טוב. אז זאת אשליה שאנחנו חושבים שאנחנו מחזיקים את הילדים איתנו וכל הזמן הם איתנו. הם לא כל הזמן איתנו, בסופו של יום. בבקשה?
למה אלקנה התחרט בשביל חנה?
למה הוא התחרט? איפה הוא התחרט?
הוא אמר שזה לא נכון.
לא כתוב בפירוש, אולי יש מדרש כזה לגבי החייקם השם את דברו, אבל זה לא כתוב בפירוש. אין בשום מקום בפירוש שאלקנה לא יסכים איתה, אבל בכל אופן היא לא ויתרה, היא נדרה נדר, והיא מקיימת את הנדר שלה. יאללה, ממשיכים הלאה. פרק ב', פסוק י' א', המשפחה עוזבת. טקס מרגש, פרידה, לא רק מבית השם, כמו תמיד, הפעם נפרדים גם משמואל. נכון, הם יקפצו לבקר מפעם לפעם, אבל זה לא אותו דבר. תראו רבותיי, אני אומר לכם שוב, כשהילד הולך לישיבה תיכונית, אז אתה יכול להגיד לו ביי ביי, זהו זה. הוא יבוא לבקר לשבתות. מכאן הוא ילד בן 14, זהו. הוא יבוא לשבתות. הוא יבוא לשבתות מהישיבה תיכונית, אחרי כן מהישיבה הגבוהה, מהצבא, עם המשפחה, מאיפה שהוא יהיה. זהו. רוב חייו הוא יחיה עם כל אחד, עם בן או בת זוגו, וכו' וכו', וזהו. כל השאר, גם אם הילדים שלך אחרי כן, אותו דבר יקרה. האנשים, הילדים פורחים מהקן, ושוב אתה נשאר. ואת בעצם האנשים שאיתם אתה תחיה הכי הרבה זמן, והכי צמוד, וגם זה בערבון מוגבל, כל אחד עם מישהו בונה את ביתו איתו. זהו. כל השאר, לוויינים. פשוט תכניסו את זה טוב טוב לתודעה. זאת אשליה שאנחנו חיים עם כולם ביחד כל הזמן. מעט, מעט מן הזמן, אנחנו באמת ביחד. וגם כשאנחנו ישנים תחת אותה תקרה, אותו בית או תחת אותו גג, זה עוד לא הופך אותנו לביחד. כי אפשר להיות באותו בית ואף אחד לא יודע מה קורה איתו, אפילו מרחק של חדר ממך. מסכימים או לא? תחשבו על זה. הלאה, מוריי ורבותיי, פרק ב'. פרק ב', פסוק י' א', וילך אל קנה הרמתה ועל ביתו, והנער היה משרת השם את פני אלי הכהן. ופה הכתוב מכניס לנו את בני אלי, בני בליעל ברקע. ובכלל לא ידעו את השם. במה זה בא לידי ביטוי? מצטטים לנו פסוק מספר דברים על הזכויות של הכהנים. בספר דברים פרשת שופטים. ומשפט הכהנים את העם, כל אי זובח זבח, יש זכויות לכהנים בזבחים, חלק מן הקורבנות שנשחטים במשכן. והנה פה קרתה מאפיה. ובני אלי הרימו מאפיה, שבניגוד להלכה אומרת, שמותר לכהן או רשאי הכהן לקבל חלקים בחלק מן הקורבנות, וזה חלק ממתנות כהונה שמבססים את יכולתם הקיומית הכלכלית, מזה הם ניזונים, הם ובני ביתם. אבל גם כאן נתנה התורה רשות לבעלים להחליט למי מהכהנים ייתן את הקורבן או אותו חלק מהבהמה שהקריבו, בעל החיים שהקריבו. אבל הם החליטו לעשות מאפיה. ובא נער הכהן, ויש להם איזה שליחים שפסרושים בשטח, וכבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו, הוא בא עם איזה קלשון כזה גדול, ותוקע בתוך בעל חיים, ולוקח. ועיקה בכיור, או בדוד, או בקלחת, או בפרור, איזה סיר גדול, איזה פיילה גדולה, שבתוכה הכנינו את הבשר, והתשכות, הביאו קורבנות, כבש, איל, איזה חתיכת בשר, זה לא איזה קילו בשר כפו, באיזה שקית כפואה. כן? זה חתיכת, כן? והוא דופק עם איזה קלשון לתוך זה, מרים את זה, כן? והוא הולך עם זה. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. עכשיו תחשבו מה עובר על אדם שצועד עם בעל חיים להביא קורבן למשכן, עם הרגשות כאלה או אחרות נעלות, ופתאום הוא מגיע לשם ומוצא את המאפייה הזאת שאמורה להיות זאת שמקיימת את עבודת הקודש במשכן, והם מתנהגים בברוטליות כזאת כלפיו שהיא נגד ההלכה, ובעצם הם מקלקלים את כל הפרצוף של המשכן ושל עבודת הקודש במשכן. וכשאנשים צועדים עם בעל חיים מרחוק, גם היום זה מבצע, בטח אז שולחים ברגל וסופים איזה פרה או איזה כבש או איזה איל, לא יודע כמה קילומטרים ברגל אחריך עד שאתה מגיע איתו למשכן, ואז במקום להעלות אותו לקורבן כפי שצריך להיות, אז הם עושים את מעשי הנבלה הללו. וגם בטרם יקטירון את החלב, והרי הדברים מותרים רק לאחר הקטר החלקים שצריכים לעלות על המזבח.
מה הם עשו בדיוק?
אז הם לקחו את בעל החיים לפני שהקריבו אותו כקורבן, ולקחו לעצמם חלקים, גם אם זה היה לא לפי התקן בדיוק מה, אבל ודאי לפני שהקריבו את הקורבן. כי מתי זכאי הקורבן, חלקים מהקורבן? אחרי שהם מקטירים את החלקים הראויים לקרב למזבח. ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לתלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. עכשיו אני רוצה אותו, לא אחר כך. אמר אליו האיש, זה שבא מרחוק, כתר יקטירון כיום החלב, ותעלה למזבח את אותם חלקים שצריכים לקרב מהקורבן, וכך לך כאשר תאווה נפשך. ואמר לו, כי אתה תיתן, לא או לא, כי אתה תיתן, תלוי קריאו כתיב, כן? כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. וזאת מאפיה שהשתלטה על קורבנות בצורה ברוטלית ביותר. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי ניעצו ביזו האנשים את מנחת השם. ודאי ביזו. כשבא אדם עם כוונות תאורות ונעלות להביא קורבן, ושם במקום לפגוש כהנים מרוממים ראויים לתפקידם, מוצאים אנשים ברוטליים שלוקחים בכוח את בעלי החיים בלי לקיים בהם את הלכות הקורבן בכלל, זה באמת יוצר חילול השם נורא. ושמואל שגדל בתוך האווירה הזאת משרת את פני השם, למרות שכל זה מסביב מתרחש, נער חגור ופות בד. ועבר זמן, קודם הוא היה משרת את פני אלי הכהן, ועכשיו הוא משרת את פני השם, והוא כבר לבוש עם בגדי שירות של לוויים, עם אפוד בד. ועכשיו הכתוב זורק לנו מבט קצר לגבי אמו חנה. כפי ששאלתם קודם, עד כדי כך, מה ראתה להקדיש את הילד הזה? ואמרנו מה שאמרנו, אבל זה לא פתר את העובדה שהיא מתגעגעת אליו. אחרי שלוש שנים, שנתיים, שלוש, שהבית הזה שוב התמלא בקולות של ילדים, מבחינתה הבית שוב התרוקן, והדבר קשה לה. ולכן איך היא מבטאת את הקשר ואת הגגויים אליו? ומעיל קטון תעשה לו אמו. והיא יושבת בבית, והיא יודעת שבעוד איקס שבועות הם יבואו לביקור התקופתי במשכן. וזה הרבה מעבר, כי מבחינתה זה גם מפגש עם הילד שלה, לראות איך הוא גדל, איך הוא מתפתח, מה שלומו, מה קורה איתו. הוא לא מסתובב עם סמארטפון ואפשר לדבר איתו כל יום ולשלוח תמונות וכו'. פעם ב, זהו. והיא מגיעה והיא מכינה לו מעיל קטון והיא תופרת לו. ואת כל רגשותיה ואת כל אהבתה ואת כל געגועיה אליו היא משקיעה במה שהיא מכינה לו. ומעיל קטון תעשה לו אמו. ועלתה לו מימים ימים בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. ואז כשאלי רואה את הקשר העמוק ואת המסירות הגדולה, הוא גם מבין את המחיר, ולכן הוא מברך אותה, והפעם זה תיקון למה שהוא עשה לפני כמה שנים. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו ואמר, ישם השם לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה השם, והלכו למקומו. ואכן זכו שוב לפבטן. ובהמשך כי פקד השם את שכנה שוב ואתר, ובהמשך ילדה לא בשלשות ולא בחמישיות אלא בבודדת, כן, במשך כמה שנים, בתלת שלושה בנים ושתי בנות. והמשפחה המשיכה לגדול, אבל שמואל נשאר ולצמוח במקביל באותם שנים במשכן. ויגדל הנער שמואל עם השם, שימו לב לביטוי הנפלא הזה, הוא גודל עם השם כביכול תחת כנפי השכינה, פשוט מתרומם, גדל עם השם. ואלי זקן מאוד, כי כל השנים הללו חולפות וגם הוא מזקין, כולם גודלים באותו קצב, שמואל מתינוק לנער והבנים שלו גם, וגם אלי באותו קצב, כולם מתקדמים באותו קצב. ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים עצובות פתח אוהל מועד. עכשיו, בין אם זה כפשוטו ובין כמדרשו, לא משנה לי כרגע, המעשים הם חמורים, איך שלא ניקח אותם. האם הם חמורים מאוד מאוד, או רק חמורים מאוד? אבל הם חמורים. והוא שומע על דברים קשים, והוא בתוקף תפקידו, גם כאביהם של הילדים, וגם כמישהו מופקד על עבודת הקודש במשכן, ככהן האחראי הגדול, היה צריך להגיב. אבל כנראה שהוא חש שהמילה שלו, הם לא סופרים אותו. ולכן, ויומר להם, למה תעשון כדברים האלה אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים את כל העם האלה? דיינו, אתם לא מתנהגים יפה, אני שומע פידבקים לא טובים עליכם. על בני, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם השם. השאלה מה זה מעבירים עם השם? האם את השמועה שאתם מתנהגים לא בסדר הם מעבירים מפה לפה וגם לאוזנה הגיעה השמועה, או שתוכן השמועה היא שמה הם עושים? הם מעבירים את עם השם על המצוות, כי הדרך שבה הם מתנהגים שהם מעבירים את עם השם, דיינו זה תוכן השמוע. אם יחטא איש לאיש ופלילו אלוהים, דיינו ואם להשם יחטא איש מי יתפלל לו. תמיד שאני קורא את הפסוק הזה אני נזכר במה שראיתי פעם בבית כנסת תערי בצפת באחד הביקורים, אם תדבר פה איפה תתפלל? במילים אחרות, כשאתה מתנהג לא טובים בני אדם, אתה יכול ללכת לקדוש ברוך הוא, בקש גם מהאיש הזה, אבל הקדוש ברוך הוא שימחל ויעזור. אבל אם אתה משתחך ישירות עם הקדוש ברוך הוא, אז אל מי תפנה? מי יעזור לך? אם אתה עושה מעשים כאלה, אתה פוגע בקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא. והכתוב מעיד ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם לעמתם. וכפי שאמרתי לכם בהזדמנות קודמת, זה חלק מסדרה של מקורות חצאי פסוקים, בדרך כלל, בכל נביאים ראשונים, שבהם הכתוב מגלה לנו מאחורי הפרגוד, שהבחירה החופשית של בני אדם היא לא לגמרי בחירה חופשית. ופעמים כפי שמסביר לנו הרמב״ם בהלכות תשובה, זאת מניעת דרכי תשובה. כולנו מכירים את זה ביחס ויכבד השם את לב פרעה, אבל זה נכון גם לפה. והרמב״ם בעצמו מביא סדרה של דוגמאות, ובין השאר את הדוגמאות הללו, ולא ישמעו לכל אביהם כי חפץ השם למיתם. אם היית שואל את בני לי, למה אתם לא מקשיבים למה שאבא אומר? הזקן הזה מבלבל לנו את המוח. אבל הכתוב מספר לנו שזה לא רק עומק העניין, היה פה מניעת דרכי תשובה, והם חטאו כל כך שבאיזשהו מקום הייתה פה התערבות אלוקית שמנעה מהם לחזור בתשובה, כדי שתמלא סעתם והם יוקו ויאנשו. ובמקביל, ותמיד הכתוב מעמיד זה מול זה, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. כן, ממש כניגוד זה מול זה. בכל פעם הכתוב מתאר עוד שלב של הידרדרות של בני אלי, הכתוב במקביל מתאר עוד עלייה של שמואל. והנה על רקע זה, ויבוא איש אלוהים, עלום שם, חזר אלוהים שזה היה אלקנה, אביו של שמואל, אבל זה לא הפשע. בא אל אלי ואומר עליו, כה אמר השם, אני גלו, נקליתי לבית אביך ביותם במצרים לבית פרו, ובחר אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, שהרי אהרון זכה להתגלות במצרים, שהוא אמר לו ללכת לפגוש את משה בהר סיני, ונגליתי אליהם כדי שתהיו שבט מיוחד, ולהיות לכהן, ללות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, והתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל, זכיתם במתנות כהונה מכל העם. למה תבעטו בזבחי ובמנחתי? כי כשאתם מתנהגים בצורה הזאת, אותם אנשים מטעמכם במשכן, אתם בעצם מבזים ובועטים בזבחים ובמנחות אשר ציוויתי מעון. ציוויתי להביא למעון שלי כדי לעבוד אותי, ואתם מבזים אותם. ותכבד את בניך ממני, כי אתה מדבר עם הבנים בלשון רכה ועדינה, לא פרופורציונית לחומרת המעשים הקשים. אין על בניי לא טובה שמועה. וואלה, יש דברים שאי אפשר לדבר איתם בניחוחות כזאת, שצריך להיכנס בלי ברקסים עד הסוף, לנער מעשים קשים וחמורים. ותכבד את בניך ממני, יותר חשוב לך שהבנים לא יתרגזו מאשר שאני, עבודת השם לא תיפגם. להבריחם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. אתם לוקחים לעצמכם מהמנחות, לדאוג לעצמכם. לכן נאום השם אלוקי ישראל, אמור אמרתי לביתך ובית אביך יתהלכו לפני יד עולם. זאת הייתה התוכנית המקורית, שתמשיכו להיות משפחת כהונה. ואתה נאום השם חלילה לי, כי מכבדי אכבד ובוזה יקל. מי שמבזה אותי, אני אתן לו מידה כנגד מידה. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, להיות זקן בביתך. דיינו, הולך להיות עונש כבד מאוד, שאנשים ימותו. ואיבדת צר מעון בכל אשר תיבת ישראל. במקום שיהיה טוב, יהיה לך מצוקה. ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. אנשים ימותו צעירים. ואיש לא החליט לך מי מזבחי לחלות את עיניך, להדיב את נפשך. דיינו, אני לא אעשה את זה לך, כדי שאתה לא תיפגע, אבל הצאצאים ייפגעו. וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, דיינו, אנשים צעירים. וזה לך עוד אשר יבוא אל שני בניך, אל חולפני הפנחס. ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן, לא כהן, אלא לוי. מי שיכהן, הכוונה, כן? אני יכול לכהן כראש העיר, גם אני שבט זבולון. אני יכול להיות לכהן כחבר כנסת, גם אני עם שבט נפתלי. זאת אומרת, לכהן, כן, זה לא דווקא כהן, אלא לשרת. ואימותי לי כהן אף שיעשה. מי זה הוא? שמואל. ובניתי לו בית נאמן, להתהלך לפני משיחי כל הימים. כן, הוא זה שינהל את העניינים בהמשך. היה כל הנותר בביתך, אלה שישרדו את העונש הקשה, יבוא להשתחוות לו למנהיגים האחרים שיקומו במקום ביתכם, לאגורת כסף ויקר לכם. ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. דיינו, במקום שהיום הם עושים פה מאפיה שלמה וחוגגים, הם יצחו להפוך כובע, שיהיה להם משהו לאכול, שיהיה להם איזה חתיכת משהו. זהו, זאת המציאות. כן, הנבואה הזאת היא קשה. הוא שמעה לאלי. הכתוב לא מספר לנו מה אלי הגיב עליה וכו'. יש להניח ששמואל לא שמע עליה, אולי אף אחד לא ידע עליה, חוץ מאותו נביא, עלום שם ואלי. אבל... וזה נדבר כבר בפעם הבאה על נבואה ראשונה של אלי. אלי בן של שמואל. שמואל בינתיים גדל. הוא כבר נהיה בן 20 בערך. אנחנו לא מרגישים, אבל הזמן רץ, מתקדם. ושמואל נהיה בערך בן 20, ומה קרה אז ואיך מגיעה הנבואה הראשונה, ועל תוכנה ומשמעותה, השבוע הבא. להתלות.